אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 5 בינואר 2020 והיום בעולם. באיראן נמשכות עצרות האבל לעילוי נשמתו של מפקד כוח קוץ הארכי-טרוריסט קאסם סולימני. האיראנים מאיימים בנקמה. הנשיא טראמפ מאיים שאם ינסו האיראנים לנקום את מותו, תגיב ארצות הברית במכה שנייה על 52 מטרות איכותיות באיראן. בתוך כך, מנהיגי הדמוקרטים משתמשים בחיסול כהזדמנות לטעון שטראמפ פועל בחוסר אחריות. כך סגן הנשיא לשעבר ג'ו ביידן.
This is and was an enormous escalation. And it follows a string of dubious actions the President Trump has taken that have drastically increased the prospects and the risk of war with Iran and danger to America.
זאת הייתה ועודנה הסלמה עצומה, היא עוד צעד בשרשרת צעדים מפוקפקים שהנשיא טראמפ נוקט, שמחמירים באופן דרסטי את הסיכוי למלחמה עם איראן ומסכנים אמריקנים. יותר מ-200 שריפות עדיין משתוללות ברחבי אוסטרליה, עד כה נמנו 24 הרוגים, כ-2,000 בתים עלו בלהבות והמחיר לחי ולצומח בלתי ניתן לשיעור. באוסטרליה זוהמים על ראש הממשלה המכהן סקוט מוריסון, שעדיין מסרב להכיר בשינויי האקלים כגורם לשריפות, ועל התבטאות אחת שנשמעה דווקא כאן ביומן העשור של כאן רשת ב' מפי קודמו של מוריסון בתפקיד טוני אבוט.
The Western world has continued to suffer from a serious self-doubt over the last decade, and I think it's exacerbated by the rise of what are effectively new religions like the climate cult. Sooner or later, the climate cult is going to produce policy outcomes which will cause people to wake up to themselves.
המערב ממשיך לסבול מספקות עצמיים רציניים שהוחמרו כתוצאה מדתות חדשות כמו קט האקלים. במוקדם ומאוחר הקט הזאת יגרום לשינוי מדיניות שיעוררת האנשים. ההתבטאות זכתה לאינספור שיתופים ברשת ופרסומים בעיתונים הגדולים בעולם, בהם הגארדיאן, האינדיפנדנט והסידני מורנינג הראלד. ועדת הבחירות המרכזית של ספרד קובעת כי נשיא קטלוניה המכהן, הבדלן קים טורה, לא יוכל לשמש חבר פרלמנט וגם לא לכהן כנשיא החבל. טורה נאשם בחוסר צייתנות לממשל המרכזי, משום שסירב להסיר סמלים בדלניים מבניין הפרלמנט. בסוף השבוע הוא מבטיח, אני לא הולך לשום מקום.
Mentre el Parlament de Catalunya no digui el contrari, continuaré sent diputat i president de Catalunya.
עד שהפרלמנט הקטלני לא אומר לי אחרת, אני מתכוון להמשיך לכהן כחבר פרלמנט ונשיא ולממש את המחויבויות במסגרת תפקידי. החלטת ועדת הבחירות מעידה כי אנו חיים בדמוקרטיה מלאכותית בלבד. וגם רפסודיה בכחול של ג'ורג' גרשווין זוהי אחת היצירות מ-1924 שהפכו עם תחילת השנה לנחלת הכלל. מעתה יוכלו להשתמש בכל היצירות מאותה שנה ללא קבלת רשות או זכויות יוצרים. אם עד סוף המאה ה-20 יצירות היו הופכות נחלת הכלל אחרי 75 שנה, חוק המכונה חוק מיקי מאוס העריך את התקופה ל-95 שנה למגינת ליבם של שוחרי התרבות. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת על עובד בביצוע הטכני יוג'י גבאי, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, מאות אלפים אם לא מיליונים משתתפים גם בשעה זו במסע הלווייתו של מפקד כוח אל-קודס במשמרות המהפכה קאסם סולימני, שהחל היום בדרום איראן. בשעה הקרובה צפוי מנהיג ארגון חיזבאללה חסן נסראללה להתייחס בנאום לחיסולו. שלום לכתבנו לעניין ערבים רועי קייס.
שלום ערן, צהריים
טובים. מה צפוי להגיד חסן נסראללה?
כן, אז אנחנו בלבטח נשמע לא מעט איומים, אבל עד שנסראללה ידבר אנחנו ממשיכים לעקוב אחר מסע הלוויה ארוך מאוד שמפקד כוח קוץ ומשמרות המהפכה של איראן, קאסם סולימני, כך זה נשמע ממש ברגעים אלה. מסע הלוויה שהחל אתמול בעיראק, שם הוא חוסל בלילה שבין חמישי לשישי בתקיפה של מלט אמריקני. היום הגיע אהרונו לדרום מאיראן, לעיר האהובה הזה שמזוהה עם המיעוט הערבי, לפחות מהתמונות והדיווחים נקרא השתתפות המונית. הערכות הן שכרגע לפחות מאות אלפים אם לא מיליונים, מיליוני בני אדם ממתינים לגופתו של סולימני בעיר משעד, כרגע זאת התחנה הבאה של הגופה שלו. מחר יערך הטקס המרכזי של מסע הלוויה בטהרן, וביום שלישי סולימני בהתאם לצוואה שלו יתאמן בקרמן, עיר הולדתו. גם אתמול וגם היום הקריאות לנקום נשמעות היטב לכל אורך מסע הלוויה הזה, אבל גם הקריאות האלה מגיעות לפרלמנט האיראני שהתכנס היום לישיבה מיוחדת בעקבות מות סולימני, כך זה נשמע. כן, אז כן, אז אלה הקולות של חברי הפרלמנט במג'ליס, מוות לאמריקה, מוות לאמריקה. במקביל לאבל ולזעם כל עת נשמעים האיומים. מפקד משמרות המהפכה חוסיין סלמי אומר כי חיסולו של סולימני הוא נקודת ההתחלה של סופה של הנוכחות האמריקנית באזור. בראיון שקיים עם רשות השידור באיראן אמר כי החיסול יגרור נקמה אסטרטגית שתימשך זמן רב ויהיו לה השפעות גורליות. במקביל עלי אל-חוסייני, דובר בשם ארגון הגג של המיליציות השיעות הפרו-איראניות בעיראק, קורא לכל אנשי ההתנגדות ברחבי העולם לפגוע ביעדים אמריקנים. הנה דבריו.
برسالة وأنا ابن الحيز الشعبي رسالتي لكل المقاومين في العالم
המסר שלי לכל אנשי ההתנגדות ברחבי העולם, הקו בכל היעדים האמריקני, במלונות, באתרי התיירות, בכל מדינה שתהיה, שהאמריקנים לא יכלו לישון, צריך להרוג אותם, להקות בהם בכל מקום, כך אחד הדוברים של המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק. אתמול כבר שמענו את הקריאה של גדודי חיזבאללה עיראקי, מיליציה פרו-איראנית, למנגנוני הביטחון להתרחק החל מהערב לרדיוס של קילומטר לפחות מהאתרים האמריקניים במדינה. כבר אתמול ראינו ירי של רקטות לעבר יעדים שקשורים לארצות הברית, בבגדד ומצפון לבגדד. במקביל אותן מיליציות גם מפעילות לחץ כבד על חברי פרלמנט שמתכנסים ממש היום כדי להעביר חוק שיורה להוציא את כל הכוחות הזרים מהמדינה, ובראשם הכוחות האמריקנים, בעקבות החיסול של סולימני. הכדור במקרה כזה יעבור כמובן למגרש של הממשלה אם החוק הזה יאושר. וכאמור, כמו שציינת, יש עוד צד במשוואה הזאת שצפוי להיכנס להיום לעובי הקורה, ארגון חיזבאללה הלבנוני. היום נסראללה צפוי לנאום לראשונה מאז חיסול סולימני. הוא כבר שלח איגרת תנחומי בלי הרבה תוכן מעניין. היום סגנו של נסראללה נעים קאסם ביקר יחד עם בכירים נוספים בארגון בבית משפחתו של סולימני בטהרן. אותו קאסם שהיו שמועות שגם הוא נהרג באותה תקיפה בלילה שמן חמישי לשישי.
אז לא.
אז לא, כן. וכך הוא נשמע היום, הנה.
אנחנו בעד השהדה סנקון אקווה אינשע אללה. אסבח עלינו מסאוליית אדאפיה.
כן, אז זהו נעים קאסם, סגנו של מנהיג חיזבאללה מטהרן, אומר, אחרי מות הקדושים של סולימני נהיה חזקים יותר, יש לנו אחריות נוספת אחרי חיסולו של סולימני. ארצות הברית תגלה שהיא עשתה מעשה טיפשי מאוד כשהיא חיסלה אותו. ביתו של סולימני, זיינב, התראיינה לערוץ אל-מנאר ואמרה, אני יודעת שנסראללה דודנו היקר ינקום את מות אבי. אנחנו כאמור מחכים לדבריו של נסראללה במסגרת טקס בבירות לזכרו של סולימני שהתקיים כאמור במקביל למסע הלוויה ארוך והמפרך של סולימני ברחבי איראן.
שוב אלינו כשידבר, רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה.
תודה.
ושלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
האם בארצות הברית צפו את הזעם הגדול באיראן, הבינו עד כמה מדובר במנהיג חשוב לשיעים הקיצונים של איראן?
סביר שכן, לפחות בדרגים המקצועיים אין ספק שסולימני מוכר היטב, ואם הייתה התלבטות בנוגע לפעולה, היא נגעה בדיוק לשאלה הזאת, האם זה יהיה שווה את התגובה האיראנית שתבוא, ואנחנו יודעים מדיווחים שיוצאים בתקשורת היום, שאכן הייתה התלבטות כזאת, ואכן גם אחרי שהנשיא טראמפ בחר מתפריט האופציות שהוצג בפניו באופציה החמורה ביותר או החריפה ביותר, קרי התנקשות בסולימני, אם זה אכן הצד שיש לנקוט, היו כאלה שחשבו, זה פשוט מסוכן מדי, זה יוביל את ארצות הברית להסתבכות, בסופו של דבר התקבלה החלטה אחרת, אבל אין ספק שהאיראנים לפחות מבהירים שכן, הם הולכים על תגובה רצינית, תגובה חריפה. בוא נשמע דברים שאומר שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף.
ג'ומהוריה אסלאמי این حق قانونی رو داره که هر زمان و به هر شکلی که خودش صلاح بدونه. ما گرفتار جوسازی و شانتاج آمریکایی ها نخواهیم شد. هر گونه که خودمون صلاح بدونیم، هر زمان که خودمون صلاح بدونیم.
امر ظریف שאיראן שומרת לעצמה את הזכות להגיב בכל עת ובכל דרך שתבחר. הם ייתנו את התגובה ההולמת בדרך ובזמן שיבחר המנהיג העליון. והאיום הזה ככה מרחף עכשיו בימים האחרונים מעל המדיניות האמריקנית, כאשר מצד אחד אנחנו שומעים את ההבהרות האלה של הממשל, הנשיא, שר החוץ, שאר הדוברים הבכירים שאומרים לאיראנים, אנחנו לא מבקשים רג'ים צ'יינג', אנחנו לא רוצים חילופי משטר, אנחנו לא מחפשים להעמיק את האימות הצבאי בינינו, רק רצינו לטפל באיום ממשי מצידו של סולימני. מצד שני, גם ההזהרות האלה, כולל ההזהרה המאוד מפורשת ששמענו מדונלד טראמפ בציוץ שלו אמש, על כך שארצות הברית כבר סימנה 52 מטרות איראניות, שהיא תפגע בהם בתגובה לכל פגיעה בנציגים אמריקנים או בנכסים של ארצות הברית. הנה הדברים שאמר הנשיא טראמפ באירוע הבחירות שלו ביום שישי.
Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities, and we take comfort in knowing that his reign of terror is over. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years. What the United States did yesterday should have been done long ago.
כן, נקטנו צעדים כדי למנוע מלחמה, לא כדי להתחיל מלחמה. מה שעשינו היה צריך לקרות לפני הרבה מאוד שנים, רק נתקן, זה דברים שאמר טראמפ לעיתונאים במאר-א-לאגו, לא בעצרת הבחירות אחר כך.
וצריך לומר שמהאופוזיציה, מהצד הדמוקרטי של המפה, שם גינוי כמעט מוחלט למבצע הזה, וזו תגובה, יש לומר, קצת מוזרה, בהתחשב במסורת של תמיכה בפעולות מהסוג הזה בעבר, גם פעולות כאלה שננקטו בתקופת כהונתו של ברק אובמה. פה אנחנו שומעים באמת את ג'ו ביידן יוצא נגד טראמפ, וגם את ברני סנדרס ואליזבת וורן, באמת גלריה רחבה מאוד של מנהיגים דמוקרטיים שיוצאים נגד ההכרזה האמריקנית והפעולה של הנשיא טראמפ.
כן, אגב, אני לא בטוח שתמיד הייתה מסורת כזאת של תמיכה בפעולות צבאיות, או שהייתה פעולה דומה לזאת שחייבה פעולה צבאית. וכדאי גם להזכיר בהקשר הזה שארצות הברית נמצאת היום בעידן הפוסט מלחמה בעיראק, הטראומה הגדולה ביותר של הדור הנוכחי באמריקה. אם יש למשל קלף אחד שמשחק לטובתו של ברני סנדרס, זה שהוא היה אחד היחידים שהצביעו נגד המלחמה בעיראק. אנחנו זוכרים כמה שהתמיכה בפעולה הצבאית של ג'ורג' בוש בעיראק העיבה על הקריירה הפוליטית של הילרי קלינטון, ועכשיו גם גוררת את ג'ו ביידן שתמך במלחמה. כך שיש בהחלט קו פוליטי מאוד ברור בארצות הברית שאומר לא להסתבכויות צבאיות במזרח התיכון. אגב, יש קו מקביל לזה גם אצל הרפובליקנים, אבל זה זרם אחר. מה שמעניין, אני חושב, זה לא רק המועמדים עצמם, אלא גם חברי קונגרס וסנאטורים מן השורה, שבאים ואומרים, תראו, קיבלנו את התדרוך אתמול מאנשי הממשל לגבי הסכנות שכביכול היו וחייבו אותנו לפעול נגד סולימני, ולא השתכנענו, לא השתכנענו שהייתה סכנה מיידית שחייבה את החיסול שלו, לא השתכנענו שנעשה התהליך הראוי כדי להבטיח שהתוצאה תהיה שווה את התגובה האפשרית מצד איראן. בוא נשמע דברים שאומר ברני סנדרס, אחד המועמדים הדמוקרטיים.
This is a dangerous escalation that brings us closer to another disastrous war in the Middle East, which could cost countless lives and trillions more dollars and lead to even more death, more conflict, more displacement in that already highly volatile region of the world.
הסלמה מסוכנת שתקרב אותנו עוד יותר לעוד מלחמה במזרח התיכון, מזהיר ברני סנדרס. וכמובן מה שאנחנו שומעים כל הזמן ברקע זה את ההד הזה של המלחמה בעיראק, שבעצם צרבה את התודעה של הדמוקרטים בנוגע למעורבות צבאית באזור.
נתן גוטמן, תודה.
תודה רבה.
חיסולו של קאסם סולימני גרר כמובן תגובות ברחבי העולם, אבל מעניין במיוחד לעקוב אחר התגובות בתוך איראן באמצעות ערוצי הטלוויזיה והרשתות החברתיות. שלום לנתי טוביאן.
שלום איראן.
לשעבר עורך ראשי ומגיש בכאן רקע בשפה הפרסית, היום ראש דסק המדיה הוויזואלית בממרי, המכון לחקר התקשורת במזרח התיכון. אנחנו רואים באמת את התמונות שמגיעות מכלי התקשורת הרשמיים של איראן, אבל גדול, זעם גדול על ארצות הברית. יש גם קולות אחרים בתוך איראן?
אז צריך להפריד באמת בין מה שקורה לטלוויזיה ולאמצעי התקשורת המדיה הרשמית באיראן, לבין מה שקורה ברשתות החברתיות, שבהם למשטר יש מן הסתם פחות שליטה על מה שקורה. אז מה שקורה באיראן באמת היום זה היום הרשמי לאבל שהכריז המנהיג בעקבות חיסולו של קאסם סולימני, ובכל הערוצים יש את הסרט השחור בפינה הימנית או השמאלית של המלכה, וכולם כמובן מיישרים קו עם אמירתו של המנהיג. אבל ברשתות החברתיות באמת מדהים לראות שיש כמעט דיכוטומיה, אין אחד שהוא אדיש, או שתמכו בחיסולו של סולימני ומודים לנשיא טראמפ, או שכמובן האנשים של המשטר, טרולים של המשטר, איך שתקרא לזה, שממשיכים אותה קו של, של אבל והזדהות ואיום.
אנחנו מדברים בעצם על איראנים שחיים בתוך איראן ותומכים בפעולה הצבאית האמריקנית?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אפילו הגדילו לעשות משפחות, או לפחות לפי הדיווחים, כידוע לך, לפי הדיווח של רויטרס, נהרגו יותר מ-1,500 אנשים במהומות האחרונות באיראן. וחלק גדול מהמשפחות של ההרוגים פשוט צילמו את עצמם, בין אם בתשטוש ובין אם בצילום מאחור, כשהם שמים ממתקים בדברי מתיקה, וחוגגים את חיסולו של סולימני ומודים לנשיא טראמפ. זה נקודה אחת. בהקשר הזה, פוסט אחד במיוחד, מאוד הסב את תשומת ליבי, אני מניח שהוא כבר שותף אלפי פעמים. כידוע לך, או שאם זה לא ידוע לצופים, וזה עדויות של אנשי אופוזיציה שיצאו, בכל פעם שהמשטר היה מוציא להורג דיסידנט, אז כדי שהמשפחה שלו תקבל את הגופה, המשטר היה מבקש את, את העלות של הכדורים שהם ירו בהפגנות. וגם מבקשים כסף כדי לשחרר את הגופה. במהומות האחרונות הגדילו לעשות שגם דרשו כסף, עשרות מיליונים של תומן, זה כמה מזכורות טובות, כדי לשחרר את תקופת היקירים, ולדרוש ממשפחות ההרוגים או הנרצחים שיחריזו שהבן שלהם לא נהרג בידי אנשי המשטר. פוסט אחד הסב את תשומת ליבי על זה שהוא קודם כל מודה, כותב הפוסט, מודה לנשיא טראמפ על החיסול, אבל באותה נשימה הוא אומר, אתה עכשיו צריך לבקש 40 מיליון דולר מהמשטר כדי לשחרר את הגופה של סולימני, ובנוסף אתה צריך לדרוש מהמשפחה של קאסם סולימני להכריז שיקירם מת בתאונת דרכים ולא נרצח על ידי
אז יש, כן, יש איזו מידה של אירוניה, ואתה יודע, כשהנשיא טראמפ מדבר על תגובה איראנית, ואם האיראנים יגיבו, יש לארצות הברית כבר 52 מטרות למתקפה, איך מתקבלת ההצהרה הזאת באיראן?
זה משהו שהוא די טרי, אבל אם נשפוט לפי תגובות של הציבור כפי ששודר באמצעי התקשורת הרשמיים, היה אחד שדיבר, אני באותו יום שהייתי, זה ראיתי כבר, באותו יום ששמעתי על, על השהדה של קאסם סולימני, הייתי בבו, באותו רגע משגר 100 טילים לעבר ישראל, והימה. אוקיי, אז יש גם את האנשים, האלה. מן הסתם, המשטר לא ישדר את התגובות היותר מהוססות על זה שאנשים יכולים, כאילו שהמלחמה, אם וכאשר תפרוץ, יכולה להרע עוד יותר את המצב המעורער ששורר בכלכלה האיראנית.
ואם נדבר באמת על מגוון התגובות שנמצאות בידי המשטר האיראני לפגוע בארצות הברית, אנחנו בראש ובראשונה מדברים על הבסיסים האמריקנים במפרץ, זאת מטרה אחת. כן. אולי ישראל או בעלות ברית אחרות של ארצות הברית כאן באזור?
שר ההגנה האיראני דיבר על זה שהמוקאוומה, הציר ההתנגדות, ערוך ומוכן, ובבוא העת ייתן את התגובה, והתגובה הזאת אפשרית בכל מקום בעולם. זה דבריו של שר ההגנה. דרשן יום שישי של טהרן אמר שהאמריקאים היום לא יראו יום אחד של שקט ונהפוך את יומם ללילה אפל. צריך לחכות ולראות אם וכאשר יקרה משהו. האיראנים, אני חייב להודות, נמצאים בדילמה קשה מאוד, ובמיוחד הדילמה הזאת נראה לי התחדדה עוד יותר בעקבות הציוץ המפורש של הנשיא טראמפ שיש 52 מטרות. כמובן אתה יודע, כמספר 52 בני הערובה האמריקאים הדיפלומטיים שהוחזקו 444 יום כאשר סטודנטים איראנים השתלטו לשגרירות האמריקאית.
ובמילים אחרות, לשם שינוי יש להם פה עסק עם מישהו שרוצה לסגור חשבון.
אני חושב שלראשונה הם נתקלו במנהיג שהם לא יודעים איך הוא מתנהג. בקטע הזה הוא המנהיג המערבי הכי בלתי צפוי שהם נתקלו בו, ואני חושב שמזה הם חוששים.
טוב, הימור, ונחכה ונראה כיצד ישתלם ההימור הזה לארצות הברית ואו לאיראן. נתי טוביאן, ראש דסק המדיה הוויזואלית בממרי, המכון לחקר התקשורת במזרח התיכון, תודה רבה על הדברים. אז דיברנו על המתיחות כאן באזורנו, או ליתר דיוק במפרץ הפרסי. נלך קצת מערבה, כוננות C בבסיסי חיל האוויר האמריקנים והאיטלקים בדרום איטליה. הגנרל חליפה חפטר, ששולט במחצית מלוב בערך, הפציץ הלילה בסיס אימונים צבאי בטריפולי, והרג עשרות לובים וסחירי חרב טורקיים. הוא הזהיר את ארדואן, שמתערב בפוליטיקה הלובית בעת האחרונה, שאותו הוא מכנה הסולטן הטיפש, שלא להעז להכניס חיילים ללוב. דיווחו של יוסי בר, כתבנו ברומא.
איטליה שומרת על פרופיל נמוך, אך מקורות במשרד הביטחון מגלים כי בסיסי חיל האוויר האיטלקיים והאמריקנים נמצאים בכוננות C. ההתקפה האמריקנית בעיראק עלולה לגרום לתגובת שרשרת, ואחד היעדים המועדים לכך הוא לוב. הגנרל חליפה חפטר, ששולט על החלק המזרחי של לוב עם שכירי חרב רוסיים, מצרים ומדינות אחרות, החליטו הלילה להקדים תרופה למכה והפציצו בית ספר צבאי בטריפולי, לשם אמורים להגיע כוחות טורקיים. כלי התקשורת מפרסמים הבוקר כי עשרות חיילים של הגנרל פאיז אל סראז' וגם שכירי חרב טורקים שכבר הגיעו ללוב נהרגו. חפטר הפציץ גם את שדה התעופה בטריפולי בניסיון למנוע הגעת חיילים טורקים נוספים. קשה לסמוך על ידיעות שמגיעות מלוב, אך אין ספק כי היא הפכה לשדה קרב בינלאומי, והסכנה העיקרית היא שקבוצת מדינות השתלטו על מקורות הנפט של המדינה. איטליה ומדינות אירופה חוששות מייחוד בין הטורקים לרוסים, למרות שכיום הן נמצאות משני צידי המתרס. רוסיה תומכת בחפטר, ואילו הטורקים ומדינות המערב בראש הממשלה הזמני סראז'. נראה כי המדינות חוששות להכניס כוחות מסיביים ללוב ולהסתבך בביצה התובנית שלה.
בעין חרבן קאומיית יושעלו פתילה הזה הסולטן הטורקי המעטוף.
חפטר הודיע על מלחמת ג'יהאד. הוא קרא לתושבי לוב להיאבק בכוחות הטורקים שבראשם עומד סולטן טיפש כלשונו. מקורות בטריפולי מדווחים כי הקרב העיקרי מתנהל בין מטוסים ללא טייס. בימים האחרונים נודע על הפלטם של מלטים אמריקנים, טורקים ואיטלקים. קשה לדעת מה מתנהל מאחורי הקלעים, אך מסיציליה נמסר כי הפעילות של המלטים האמריקנים בבסיס סיגונלה נמצאת בעיצומה. כאן יוסי בר, רומא.
ודריכות לא רק שם באזורים הללו, ארגון הטרור האסלאמיסטי אל שבאב תקף מוקדם הבוקר בסיס משותף לקניה ולארצות הברית. הצבא של קניה הודיע כי הצליח להדוף את המתקפה ולנטרל ארבעה מהתוקפים. מנגד, ארגון אל שבאב טוען כי הרג במתקפה כמה חיילים אמריקנים וקנייתים. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
דיווחים סותרים התקבלו בשעות האחרונות באשר להתקפה הבוקר נגד הבסיס הצבאי שבלמו בצפון מזרח המדינה. על פי גרסת כוחות הביטחון של קניה, מכונית טעונה בחומרי נפץ ניסתה לפרוץ את הגדר המקיפה את נתיבי התעופה של הבסיס. ההתקפה אומנם גרמה לדלקה של כמה מחלי דלק, אולם השריפה הזאת נוטרלה מהר יחסית. נוסף על כך, טוענים כוחות הביטחון הקנייתיים כי גם החוליה שתקפה נוטרלה. כלומר, ארבעת התוקפים נהרגו. מוקדם יותר הציג ארגון אל שבאב תמונה אחרת. לוחמי המוג'הידין חדרו מבעד לקווי האויב והסתערו בהצלחה על בסיס מבוצר מאוד. הם הצליחו להשתלט על חלק מהבסיס. כך נאמר בהודעה של הארגון לתקשורת. ארגון אל שבאב אומנם ממוקם בסומליה ולוחם בעיקר נגד הממשלה הסומלית. אבל בשנים האחרונות תקף הארגון מספר לא מבוטל של פעמים על אדמת קניה. הארגון נוקם על שכוחות צבא קנייתים מסייעים לסומליה להילחם בהם. ממש לפני שנה, בינואר 2019, תקפו לוחמי אל שבאב מלון נופש מפואר בניירובי. 21 בני אדם נהרגו אז. ביום שלאחר ההתקפה הצהיר נשיא קניה כי הצבא השתלט על המצב.
We have dealt with the threat decisively and shown our enemies and the world that we as a country are ready to deal with any threat to our nation.
התמודדנו עם האיום בהחלטיות והראינו לאויבים שלנו ולעולם שאנחנו כמדינה מוכנים להתמודד עם כל איום על האומה שלנו. כך אמר אוהורו קנייתה, כאמור ממש לפני שנה. אבל למרות ההצהרות של קנייתה, אל שבאב ממשיך לתקוף. ביום חמישי למשל, תקפו לוחמיו אוטובוס שהיה בדרכו ממומבסה ללמו. לא רחוק כל כך מהמקום שבו נערכה התקפה הבוקר. שלושה אזרחים נהרגו. עם זאת חשוב לציין כי הפיגוע הבוקר הוא עליית מדרגה ביחס למטרות שבוחר אל שבאב לתקוף בדרך כלל. מדובר כאמור בבסיס משותף לארצות הברית ולקניה, וזו הפעם הראשונה שאל שבאב תוקף בסיס אמריקני על אדמת קניה. בחודש ספטמבר ניסו לוחמי אל שבאב לתקוף בסיס חיל אוויר אמריקני בסומליה. האם יש קשר בין ההתקפה הבוקר לעליית המתח בין ארצות הברית לאיראן? לא ברור. מה שידוע הוא שממשלת קניה חושדת כבר כמה שנים שאיראן מנסה לטפח קשרים עם ארגון הטרור אל שבאב. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, השריפות באוסטרליה נמשכות. כ-3,000 אנשי מילואים כבר התגייסו כדי להתמודד עם שריפות החורש העצומות, כך הודיע ראש הממשלה סקוט מוריסון, גיוס המילואים הגדול ביותר שעשתה המדינה. מוריסון סופג לא מעט ביקורת בשל תגובתו הרופסת, כהגדרת מתנגדיו, לשריפות שמשתוללות כבר חודשים. ויש גם ביקורת נמשכת כלפי ראש הממשלה לשעבר, טוני אבוט, שאמר כאן, בחן רשת ב' ביומן העשור, ממש לפני ימים אחדים, שהפעילי הסביבה הם קאט. ההתבטאות הזאת עוררה הרבה מאוד זעם באוסטרליה, וסיפורים בעקבות ההתבטאות הזאת גם באינדיפנדנט, גם בגרדיאן, גם בסידני מורנינג הרלד. אבל אנחנו רוצים עכשיו לבדוק מה קורה היום באוסטרליה. שלום לעיתונאית ניצה לוינסטין.
שלום וברכה.
מה מצבכם?
מצבנו, השריפות ממשיכות. השריפות בהיקף עצום, ענק וחסר תקדים, ממשיכות להשתולל ולהתפשט וללא בקרה. אי אפשר לעצור אותם. הם זורעות חורבן, מאיימות על ערים, כפרים, חוות, עיירות, מאות אלפי תושבים וחיות בר, והמצב נעשה גרוע מיום ליום. ועבדות בנפש ורכוש עולות. אנשים שחזרו הביתה אומרים שזה נראה כמו אזור לאחר מלחמת העולם השלישי, כמו שהם יכולים לדמיין. הכל שרוף וחרוך, ורואים המון גוויות של בעלי חיים שלא הצליחו לברוח. פשוט לא יאומן מה שקורה. הגן העדן האוסטרלי כבר לא גן עדן.
עד כמה זה מורגש אצלכם בתוך העיר בסידני?
כיום אנחנו, העיר יש ערפיח, אנחנו לא רואים שמיים כחולים, שזה מאוד נדיר בסידני, כבר לפחות שישה שבועות, חודשיים. השריפות בכזה כיף שאפילו בניו זילנד, שזה מרחק של 2,000 קילומטרים מהחוף המזרחי של אוסטרליה, הם יכולים לראות, הגיע השן לניו זילנד. והשמיים שם הפכו להיות אדומים.
ויש לזה כמובן השלכות גם על הבריאות. את אומרת חודשיים של ארפיח בשמיים, זה גם חודשיים של הרפיח בריאות למרבה הצער.
זה נכון, אבל גם עונת השריפות התחילה במיוחד, ממש מוקדם, כבר ממש בשלהי החורף, כיוון שזו העונה היבשה ביותר שיש לנו, יש לנו חום קיצוני, יובש, בצורת קשה וממושכת, הכל יבש כאן, וגם עצי האקוליפטוסים, זה חומר דלק נפלא בשביל השריפות. והשריפות שמשתוללות, גם הרוחות מחריפות ומלבות את השריפות, שמתפשטות במהירות, והן מחלות את כל העומד בדרכם, עצי חורש, בתי מגורים, חנויות, מרכזים עירוניים, וכמובן חיות בר, ולמעלה מ-1,500 בתים כבר נשרפו, אבל אנחנו לא יודעים את עדיין אי אפשר לאמוד את הנזק, כי אין גישה לאזורים רבים ששם האש ממשיכה להשתולל. אבל מה שאנחנו כל הזמן, אנחנו רואים את זה גם בסידני ובמלבון, את הפינוי ההמוני מאזורים שלמים של תושבים ותיירים.
פינוי לאיפה והציבור, אגב? לאיפה מתפנים? מה המקום, האזורים היותר בטוחים?
אז יש אזורים מרכזיים, בכל אזור יש מרכז שאפשר לפנות שם, כמו מגרש ספורט גדול או בתי ציבור שאפשר לשכן
בהם. סוג של מקלטים שנפתחים כל הזמן.
כן, זה לא בדיוק שתוכנן,
כן.
אבל הממשלה מקימה כאלה מרכזי חירום. אבל המרכזים האלה מגיעים אנשים, נשים וטף, עם הכלבים, החתולים, הסוסים, החיות שלהם. זה פשוט לא יאומן. הגיעו 100 סוסים למרכז קליטה כזה אתמול, בבייטמנס ביי, שזה שעה וחצי דרומית מסידני. והציבור האוסטרלי נרתם גם בתרומות, גם בכסף, וגם שולחים הרבה מזון, אוכל, שתייה, ביגוד, אפילו סמיכות וקריות שולחים.
ניצה, עד כמה הסיפור הזה הופך לסיפור פוליטי, לסיפור שהאופוזיציה באוסטרליה משתמשת בו, כדי להתנגח בראש הממשלה, שאין לו, איך נאמר, אהדה גדולה מדי לפעילי האקלים?
מה שקרה עם ראש הממשלה, הייתה לו טעות טקטית, שהוא תכנן מראש לפני הרבה זמן לנסוע לחופשת חג המולד. הרבה כאן נוסעים, סידני בדרך כלל מתרוקנת מתושביה בחופשת חג המולד, וגם ראש הממשלה החליט לנסוע להוואי. אבל התחילו השריפות, אז הוא כמובן חזר, אז הוא ספג ביקורת חמורה שהוא לא היה באוסטרליה כאשר השריפות החלו. רוב האוסטרלים לא רוצים כעת להתעסק עם משבר האקלים, כי זה לא עוזר לנו כעת. אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בעניין, אבל כמובן משבר האקלים הוא ברקע, והצטרכו, אני חושבת, בכל העולם, לא רק באוסטרליה, לעשות משהו דרסטי, כדי לשנות את המצב.
כן, כיוון שזה לא ישתפר משנה לשנה, וגם כשהחורף יגיע, אז הקיץ הבא נמצא מאחורי הפינה. ניצה לאוינשטיין, תודה רבה.
תודה לכם.
אירועי אנטישמיות שהם מתגברים בכל רחבי העולם מעוררים סערה, בעיקר בקרב הקהילה היהודית, לעניין נוגע, אבל גם הרבה מעבר. הפעם מקרה שמחמם את הלב על אי קטן ליד ונקובר קנדה, שם התכנסו כ-100 תושבים לעצרת תמיכה בעקבות צלבי קרס שרוססו על מבנה מחנה קיץ ששייך לתנועה יהודית. דיווחה של כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
תושבי האי הקטן גבריולה שבקולומביה הבריטית הזדעזעו למראה צלבי הקרס שרוססו על מבנה תנועת הנוער הבונים דרור. את צלבי הקרס מצא אב המחנה, קריס אליסטון, ימים ספורים לפני חג המולד.
The symbol is hate itself, and If you're going to deface property like that, it's got to be a hate crime. It's got to be treated as a hate crime.
מחנה מרים חולש על שטח נרחב באי הפסטורלי, מרחק של כשעתיים ושתי מעבורות מן העיר ונקובר שביבשת. כבר 70 שנה שבכל קיץ מציפים את המחנה מאות ילדים המתנסים במשך הכי קרוב לחיי קיבוץ ישראלי. השבוע הוכיחו תושבי האי שכנות טובה כשיזמו עצרת תמיכה בקהילה היהודית. לאה לוי רשמת המחנה ופעילה בתנועה התרגשה לראות איך בגשם שוטף הגיעו עשרות תושבים לעצרת.
They just keep coming up the hill and it is really heartwarming.
מספר התקריות האנטישמיות בקנדה עלה בשנתיים האחרונות, אולם המשטרה מצליחה לפתור רק כ-30% מן המקרים המדווחים. צחי לוי ישראלי שמתגורר עם משפחתו על האי גבריולה אמר לנו אתמול כי התקרית הזאת לא שינתה את תחושת הביטחון שלו.
אנחנו מרגישים דווקא בסדר גמור, לא מרגישים מאוימים, מרגישים דווקא תמיכה ענקית מהקהילה שבאו להזדהות איתנו.
ובכל זאת ראוי לציין את התושבים שלא נשארו אדישים לאנטישמיות, גם כשהיא לא פוגעת בהם ישירות.
והיום בשעות אחר הצהריים, עצרת ענק שאמורה להתקיים בד בבד בירושלים ובניו יורק, אלפי יהודים ולא יהודים יגיעו מכל רחבי אמריקה לחצות את גשר ברוקלין במחאה על האנטישמיות הגוברת בארצות הברית, לאות הזדהות וזיכרון עם הנרצחים באירועים האחרונים, בין הנועמים המרכזיים בניו יורק, אריק פיינגהארט, יושב ראש הפדרציה היהודית של צפון אמריקה, בירושלים יושב ראש הסוכנות יצחק הרצוג, מכובדים נוספים, מחאה שנשמעת גם כאן וגם בארצות הברית נגד האנטישמיות שהולכת ומתפרצת לה בשבועות האחרונים. האם היום לאחר ארבע מערכות בחירות ושורה של ממשלות זמניות תקום בספרד ממשלה חדשה? בפרלמנט במדריד תתקיים בהמשך היום הצבעת אמון בראש הממשלה פדרו סנצ'ז, מה שהתאפשר בזכות הימנעותם של הקטלנים בהצבעה, אבל יש לכך מחיר. שלום לקשב דסק החוץ בן יניב.
שלום אירן.
מה זה אומר שעכשיו תהיה הידברות סוף סוף בין השלטון המרכזי בספרד לשלטון המחוזי בקטלוניה?
זאת בהחלט תפנית מעניינת אם אכן תתממש. קודם כל נעדכן את המאזינים שלנו שלפני דקות אחדות סנצ'ז נכשל בהצבעה הראשונה לאמון בפרלמנט, אבל סביר מאוד שהוא יעבור את ההצבעה שתתקיים מחר. פשוט ההצבעה היום, הצבעה הראשונה, דורשת רוב של מעל 50% של חברי הפרלמנט. בכל מקרה הוא יעבור את זה מחר, והדבר הזה שהזכרת, השיח הישיר שהתקיים בין מדריד לברסלונה בהמשך השבוע, השבוע הבא, התאפשר בזכות ההסכמה שהגיעו הסוציאליסטים והבדלנים הקטלנים להקמת ממשלת מיעוט של השמאל בספרד, ממשלה שתיכנס בעוד ימים אחדים לבנייני הממשלה במדריד, ממשלת השמאל הראשונה, ממשלת הקואליציה הראשונה של ספרד, שבה לא תישב רק מפלגת המרכז שמאל המסורתית הסוציאליסטית בראשות פדרו סנצ'ז, אלא גם מפלגת פודמוס, מפלגת המחאה האנטי-ממסדית.
כן, שיש מי שמכנים אותה מפלגת שמאל קיצונית, היא בוודאי לא ידידותית כלפי ישראל, ואפשר להניח שזאת תהיה כן, ממשלה אם, קשה אם, מבחינתה
אם
של
עד היום ישראל.
ישראל
לא רפתה נחת ממדיניות החוץ הספרדית, אז סביר להניח שגם עם הממשלה הזו. בכל מקרה, כך זמן עד שהם יגיעו אלינו, הם קודם כל צריכים להתעסק בעצמם, ואנחנו צופים במשבר החריף הפוליטי הזה שמתקיים כבר 4 שנים של בחירות אחר מערכת בחירות, של ממשלות שלא מצליחות לקום, ועכשיו אולי זה מתאפשר. והדבר הזה מתאפשר באמת בזכות אימנותם של מפלגת הרוב הקטלנית, מפלגת השמאל הרפובליקני, שתימנע בהצבעת האמון בסנצ'ז מחר, והיא תאפשר הקמת ממשלת מיעוט. הדבר הזה יגיע...
בעצם מה שמזכיר קצת את התרחיש התיאורטי שדיברו עליו כאן בישראל של הקמת ממשלת שמאל עם הימנעות או התנגדות של המפלגות הערביות, בדיוק. סוג של בלוק חוסם.
ממש, אפשר לראות את ההבדלים כאן, הם, זה כמעט ואין הבדל, זה אותו סיפור כמעט. בכל מקרה, הקטלונים הגיעו לדבר הזה לא בלי דברים קשים שהם צריכים לעבור בהמשך. אנחנו דווחנו בין חמישי לשישי, לצד ההכרזה הזאת על הסכמה בין הסוציאליסטים לבדלנים, על זה שקים תורה לא יוכל להמשיך למלא את תפקידו כחבר פרלמנט וכנשיא קטלוניה, זאת בעקבות ההחלטה שלו לפני כשנה לשים שלט מחאה על בניין לשכתו בעד האסירים הפוליטיים.
אז איך אפשר להסביר את העובדה שהבדלנים הקטלנים בכל זאת הם מוכנים לתת את האשראי הזה למפלגת השלטון, למפלגת השמאל, בעצם להרכיב ממשלה, חרף ההחלטה לגרש את קים תורה מתפקידו כנשיא החבר.
אנחנו תכף נשמע את מה שסנצ'ז אמר בנאומו היום, הוא בדיוק מתייחס לדבר הזה, עצם זה שהמדריד מכירה לראשונה בזאת שיש בעיה פוליטית. עד היום כל ממשלות ספרד מימין ומשמאל התכחשו בכלל לעצם זה שיש קבוצה של לאומנים קטלנים שדורשים לדבר על ריבונות קטלנית בתוך ספרד. מאז הקמת הדמוקרטיה לפני 40 שנה בספרד והתפרקות המשטר של פרנקו. בואו נשמע באמת את מה שסנצ'ז אמר אתמול בפרלמנט, וזה מראה על הצד החדש שמדריד מנסה לגשת לבעיה הקטלנית.
Retomar el diálogo en el punto en el que los agravios comenzaron a acumularse. Retomar, en definitiva, la senda de la política, dejando atrás la judicialización del conflicto.
וכאן הוא קיבל מחיאות כפיים גם ממפלגתו שלו וגם ממפלגת הקטלנים, שזה היה בכלל תמונה מדהימה. מה שהוא אמר כאן, אנחנו צריכים לשים את המשפטיזציה של הסכסוך הספרדי-קטלוני אל מחוץ למגרש ולחזור ולדבר, כמו שמדברים בפוליטיקה, בדרך של דיאלוג. לצד הדבר הזה, שבו הקטלנים אומרים, אנחנו מוכנים ללכת ולתת את האימנעות שלנו, אז המסע ומתן ייכנס לתוקפו, ייכנס בעצם בעוד 15 ימים. בסופו, לך שזה יקרה, ואם אכן יגיעו להסכמות, ההחלטות יגיעו לידי משאל עם, שבו יצביעו רק תושבי קטלוניה. שכאן מדובר בעוד ניצחון לצד הקטלוני.
זאת לפחות התקווה של הקטלונים, כי הרבה מאוד דברים יכולים להשתנות, גם בפוליטיקה הספרדית, אנחנו יודעים.
תמיד יכולים להשתנות.
בן יניב, קשב דסק חוץ, תודה רבה לך.
תודה רבה, אירן.
וזאת רפסודיה בכחול של ג'ורג' גרשווין, באחד בינואר. זו סוף סוף יצירות מוסיקליות, ספרותיות וקולנועיות כמשוחרות מתשלום זכויות יוצרים, יצירות מלפני 95 שנה. זה קרה גם בשנה שעברה. השנה משתחררות היצירות של 1924, ואנחנו מבקשים לבדוק עם חוקרת התרבות בארץ ובעולם מירי קרימולובסקי, מה יש ברשימה הזאת של 1924 ששווה לשים אליו לב ואולי להאזין לו?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, ואתה יודע שהיה מדובר תמיד על 75 שנה, אז יש כאלה שיגידו שזה לא כל כך טוב הסיפור של ה-95 שנים.
נכון.
אבל חוקרים טוענים
זה אגב דווקא שונה מ-75 שנה ל-95 שנה בלחץ אולפני הסרטים, נכון. כמו דיסני, שלא רצו להפשיר את מיקי מאוס כל כך מהר, והחוק הזה שעבר בשנת 98 זכה לשם חוק מיקי מאוס.
נכון, אבל זה מעניין, כי אם ניקח לדוגמה את משפחת גרשווין שאנחנו שומעים ברקע, גם הגרשווינים לא כל כך רצו, ואגב לא בגלל עניינים של כסף, אלא בגלל שהם פוחדים שיתחילו להתעלל, כי למעשה מה שזה נותן, שאתה יכול לעשות עכשיו רמיקס על זה, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה עם היצירה הזאת, זה בסדר. לעומת זאת, בכתובים מצאנו שגרשווין דווקא טען שהיצירה שלו היא הקליידוסקופ המוסיקלי של אמריקה, שבנקו הוא אסף מכאן ומשם, והוא בוודאי היה מאוד מרוצה אם צעירים יעשו עם היצירה הזאת כל מיני דברים. אגב, ברשימה יש גם את פיטר פן הראשון, את הסרט הראשון, יש גם ספר חשוב של אגת הקריסטי, יש גם את הר הקסמים של תומאס מן, שלמי שלא יצא לקרוא, יצא בהוצאת עם עובד, זה ספר בלתי נשכח. אבל צריך להבין שבאמת אם צעירים יתעניינו ביצירות האלה עכשיו, אולי באמת ייוולדו פה יצירות חדשות מאוד מעניינות מתוך הדברים האלה. וצריך להזכיר שמדובר גם על ספרים, גם על סרטים וגם על
מחזות זמר, הרבה מאוד מראשית הג'אז, ראשית עולם הג'אז, ששווה לשים אליהם לב, יצירות של לואי ארמסטרונג למשל.
כן, תלוי מה יעשו עם זה באמת. זאת אומרת, מה יעשה עם הדברים האלה, זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. אגב, יש מחזות של יוג'ין אולניל, זאת אומרת, הרבה מאוד יוצרים חשובים, עכשיו סוף סוף שוחררו הזכויות, והדבר הזה באמת, לפי דעתי, עשוי לקרות דברים מאוד מעניינים. דרך אגב, דיקנס, אחת מהיצירות שלו, הסתמכה על האינפרנו, הגיהנום, של דנטה, אז אתה מבין כשהרבה מאוד יוצרים מוכשרים יכולים לעשות עם היצירות האלה דברים נפלאים, והכי כיף זה הרפסודיה בכחול, אין מה לומר. גרשמין, גם ברלין הוא ברשימה, שניהם יוצרים, יש להם
גאונים,
יהודים מוכשרים.
ללא ספק, וזה יפה ומקסים, גם 95 שנה אחרי, מדהים, 95 שנה. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה רבה.
תודה לך, ערן.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, העורך זאב שניידר, המפיקות סמדרת הלובד ואורית שולץ, הטכנאים יוג'י גבאי ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו עוד רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה, בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. חפשו אותנו גם באינטרנט, תחת השם כאן עולמי, תוכלו להוריד את ההסקט שלנו, ולהנות גם בדרכים. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.